ראינו שהיסוד של התפילה, עבודת התפילה מלמדת אותנו את הידיעה הברורה, אנחנו תלויים בלעדים בקדוש ברוך הוא. זה היסוד של כל עבודת התפילה. גם על מה שכבר יש לנו, כל הוא ממנו, וגם כל מה שאנחנו צריכים להשיג לבוא, הכל ממנו. הידיעה הזאת צריכה להיות בשכל, היינו בהכרה שלנו השכלית, צריכה להיות יושבת חזק בהבנה שלנו, בהיגיון שלנו, אבל היא גם צריכה למלא את כל ישותנו, צריכה להיות מושרשת בנו, גם בהרגשה הפנימית. צריכה ממש לחיות את הדבר הזה, שבעצם כל מה שיש לנו זה מהקדוש ברוך הוא. למה זה עבודה אמרנו? א', זה דורש מאמץ רוחני, עבודה רוחנית גדולה, זה לא דברים קלים, פשוטים, שאפשר להשיג אותם ככה, עד לשמוע אותם פעם, פעמיים, זה עבודה יומיומית, כל הזמן, כל החיים. דבר שני, המהר"ל אומר, שהיא מעמיקה בנו את ההכרה שאנחנו עבדי השם. למה קוראים לה עבודה? כי על ידי זה אנחנו הופכים להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. דיינו, עבד הוא בעצם תלוי באדון שלו. אין לו כלום מעצמו, כל מה שיש לו זה רק מהאדון שלו. ככה מסביר המהר"ל לפחות את העניין הזה של... למה קוראים לזה עבודה. אז יוצא מכאן שתכלית התפילה זה לא השגת המבוקש בכלל. זה לא בשביל להרוויח דברים. התפילה לא נועדה כדי שאנחנו נשיג דברים, אלא להפך. התפילה עצמה היא התכלית. עצם התפילה זה התכלית של הכל. החיסרון הוא בעצם הקדוש ברוך הוא המציא כביכול את החיסרון כדי שיהיה לנו אפשרות להכיר אותו. זה לא שקדוש ברוך הוא המציא את התפילה כדי שמה שחסר לנו יהיה לנו, אלא קדוש ברוך הוא המציא את החיסרון כדי שאנחנו נתפלל עליו. כלומר, התפילה היא התכלית, היא העיקר. החסרונות הם רק האמצעים שמובילים אל השגת העיקר הזה. בזכות החיסרון, כביכול, כן, בגלל שיש חסרונות בעולם, אז אנחנו באים להתפלל לקדוש ברוך הוא. אם לא היה חסרונות בעולם, אין שוכחים אותו. אנחנו לא מתפללים אליו, לא היינו מכירים אותו, או לא היינו מתעלמים ממנו. כוחי ועוצם ידי, היינו מתרחקים ממנו. זה בעצם, כמו שפה אמרנו, פה זה נקודת ההיפוך בין התפיסה הפשוטה של האנשים לגבי התפילה לבין מה שהיא באמת. עכשיו אמרנו שיש, זה מיישב לנו הרבה הרבה דברים, העניין הזה. למה מתפללים כל יום, שלוש פעמים ביום? שוב, זה לא בגלל שאנחנו צריכים את זה כל הזמן, אלא בגלל שיישב בנו את ההכרה הזאת עמוק עמוק. כל הזמן אנחנו צריכים להכיר את הדבר הזה, כל הזמן. למה חוזרים על בקשות שלא נעננו בהם? האם זה לא חוצפה? שאלה, כי הבית אלוקים חוצפה לכאורה. אתה לא נענה, אתה בקש, מבקש, מבקש. אבל אם אתה מבין שזה לא העניין של להשיג את המבוקש, אלא ההכרה שבכל מקרה מה שלא יהיה זה ממנו, אז זה לא כך משנה, גם אם אתה לא תשיג את זה, וגם אם אתה חוזר על עצמו, עצם התפילה אליו והפנייה אליו, היא מעמקת בנו את ההכרה שכל דבר בידו, כל דבר שלו. והוא רוצה שזה יהיה כך. בוודאי שהוא לא רואה את זה כחוצפה מצידנו, מה שאנחנו מתפללים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אין? בסדר, ברור. עוד דבר שראינו, אם הקדוש ברוך הוא ודאי יותר יודע טוב מה אנחנו צריכים. למה אנחנו צריכים בכלל לפרט כל דבר? אנחנו צריכים לפרט בתפילות שלנו כל כך הרבה דברים. הוא יודע מה אנחנו צריכים. בוא נתפלל תפילה אחת כללית וזהו. אמרנו לא. כי אנחנו צריכים בעצם להכיר שכל דבר הכי קטן בחיים שלנו בעצם ממנו. לכן חשוב שאנחנו נפרט, שאנחנו נעריך, נדע, נכיר, נתבונן, נראה את הדברים באור נכון. זו הסיבה לפירוט הרב של כל התפילות שלנו, 18-19 ברכות תקנו חכמים, ויש לנו עוד הרבה דברים בתפילה שאנחנו מוסיפים, וגם תפילות פרטיות שלנו. עוד דבר שאמרנו, אנחנו לא יודעים מה טוב לנו. האם לא היה עדיף להימנע עם בקשה שם לבקש דבר לא טוב? גם זה אמרנו שוב, אם ככה, אז לא מבקש שום דבר, אז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, כי אולי אנחנו טועים בבקשתנו, אנחנו מתפללים על דבר לא נכון, אנחנו נתפלל, אנחנו מודעים, נתפלל על מה שנכון, נתפלל על מה שצריך, על מה שאנחנו באמת רוצים לעבודת השם, אנחנו מודעים שייתכן שאנחנו לפעמים מתפללים על דבר שבאמת הוא לא כל כך טוב לנו, לכן אנחנו מראש מודעים לזה שאנחנו גם פעמים מבקשים הקדוש ברוך הוא, או קראינו שתפילה של אחד החסידים, שאם אנחנו טועים בתפילה שלנו, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שבאמת יעשה בסוף את הטוב, המבוקש לנו ולא את מה שנראה לנו בעינינו. כמו שאמרנו לגבי עושר, אדם יכול להתפלל לאיזה, שיהיה לו איזה אוטו מסוים, וחס וחלילה, לא חושב שזה גם תאונה אחר כך, התפילה שלו בסוף של דבר הייתה לטובתו, הייתה לרעתו, לא יכול לטפל לאושר. אבל יש גם אושר השמור לבעליו לרעתו. יכול להיות שבסוף של דבר, האושר הזה לא יצמח לך מזה טוב. אז אני אתפלל, אז אם ככה, אז למה אני אתפלל בכלל? אז אני אשאיר לקדוש ברוך הוא כבר. כן, אבל אם אתה לא תתפלל, אתה לא תדע בסופו של דבר. תפסיד את היסוד, את העיקרון הזה, הכל כך חשוב הזה, ולכן אף לפי כן אנחנו מתפללים, זה שאנחנו רוצים בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר ירזיל לנו טוב, והוא באמת בסופו של דבר, אנחנו מודעים שהוא גם יודע באמת מה טוב לנו. אמרנו עוד דבר, הקדוש ברוך הוא מקור הטוב בעולם. כן, אז למה אתה רק עוד שאנחנו נבקש? אם היה מישהו שעכשיו מאוד היית אוהב אותו, היית ודאי מעניק לו ישר. אדם לבן שלו הוא לא מחכה שהוא יבקש ויבכה, אלא הוא יכול לנתן לו מיד. אלא שוב, הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה לתת לנו, אבל הוא מחכה שאנחנו נבקש ואנחנו נעשה את העבודה שלנו, ואז הוא ייתן, כי העבודה בסופו של דבר היא נצרכת לנו. עוד דבר, מי שלא חסר כלום, מה יתפלל? לכאורה מי שלא חסר שום דבר, אחת שהכל מסדר, לפחות הוא חושב שהכל מסדר אצלו בחיים, אז הוא יתפלל. באמת, אולי באמת לא צריך להתפלל. באמת, יש שיטות בראשונים שבאמת הוא לא חייב להתפלל. לא חייב, אבל ודאי שגם אצלו התפילה היא... אין כמעט דבר כזה, נכון, אבל מי שמרגיש שהוא בסדר, יש לו עבודה, יש לו הכל אצלו מסודר פחות או יותר, הוא לא מרגיש, הרבה אנשים לפעמים לא מרגישים צורך להתפלל. לא מרגישים, לא
מרגישים. מה שיש לו?
או, זה מה שאמרנו. אם אתה מבין, ודאי שהוא צריך, התשובה היא שבכל אופן הוא צריך להתפלל. כי גם האדם הזה, גם אם לא חסר לו שום דבר בחיים, אבל הוא צריך להכיר שמה שיש לו, זה לא ממנו, זה מהקדוש ברוך הוא. גם הוא צריך את ההכרה הזאת, גם הוא צריך את ההבנה הזאת, ההפנמה הזאת. לא פחות מכל אדם אחר, אם לא יותר אפילו. לכן גם הוא צריך להתפלל. וגם, כמובן, אף אחד לא מבטיח לו שהדבר הזה יימשך. איננו... אחריות על הדברים האלה, הבטחה מוחלטת שזה מה שהיא לא נקרא. לכן גם אדם כזה בוודאי צריך להמשיך ולהתפלל. כל השאלות האלה שאלו ראשונים ואחרונים, חלק ראינו בפנים, את רובם הגדול, וזה. אספנו עוד נקודה אחת חשובה. זה אני חושב שלא דיברנו בשיעור השני, בשיעור הראשון. אמרנו, הרב קוק דיבר על ה... הבאנו זה קטע מהרב קוק שהוא מדבר על זה, ועוד זין, כיוון שאיננו מסוגלים להכיר את כל המדרגות החסרות בעולם, כיצד נתפלל עליהן. אם בסופו של דבר אנחנו מתפללים הקדוש ברוך הוא על מה שחסר, עם תוך ההכרה שחסר לנו משהו, לכן אנחנו נתלים בו, אז בעצם זה קשור לשאלה הקודמת. יכול להיות שאנחנו כן מכירים שמה שיש לנו זה ממנו. אבל איך נדע להתפלל על דברים יותר גבוהים, יותר מרוממים, כמו שאתם זוכרים, לפני, אמרנו את הדוגמה של בית המקדש. אז איך נתפלל על פרנסה, נתפלל על חיים, נתפלל על רפואה, נתפלל על הדברים, מה עם כלל ישראל, מה עם תורה, מה עם בית המקדש, מה עם ערכים גדולים, מה עם גאולה, מה עם גילוי שם השם בעולם, דברים. אם אנחנו לא נכיר אותם, אז באופן טבעי לא נתפלל עליהם. לא, באופן טבעי, אדם שלא מכיר את הצורך של דבר מסוים, הוא לא מתפלל. הבאנו את הדוגמה המפורסמת של חז"ל, שמביאים בהגמרא שם, שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא בכוונה שם את כל הצמחים, ביום השלישי הצמחים לא יצאו החוצה, הם נבראו, עומדים בתוך האדמה, בלועים באדמה, מוכנים ליציאה. עד שבא האדם הראשון, והכיר שיש צורך לעולם בגשמי, והבין ש... זה ברכה לעולם, אחרי יורד השפע, ואז יתפלל על הדברים האלה. הוא הוביל אותו להכרה. זאת אומרת, רואים שעד שאתה לא מכיר את הצרכים, אתה בדרך כלל לא מתפלל עליהם. אז אומר הרב קוק, איך נדע להתפלל על כל הדברים? הרי אנחנו, דעתנו הוא קטנה, אנחנו לא יודעים באמת את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא בעולם, את כל הצרכים, את כל השפע שעוד צריך לרדת לעולם. לכן אמר הרב קוק, אנחנו צריכים להתפלל לא רק ברמה שלנו. אבל לא להישאר ברמה, חסר לי אוכל, אני אתפלל לאוכל, חסר לי עבודה, אני אתפלל לעבודה, חסר לי זה, אני אתפלל לזה, כי אז אנחנו נשאר ברמה רדודה מסוימת. אלא אנחנו צריכים להתפלל גם על דברים גדולים יותר, גם אם אנחנו לא מכירים את אותם בדיוק לעומק, אז אנחנו נתפלל לפי מה שחכמים הורו לנו. מה שחכמים קבעו לנו סדר תפילה ואומרו לנו איזה שפע עוד, בגדול, צריך עוד לרדת לעולם, ועל מה צריך להתפלל, אז אנחנו נתחבר לאותם רעיונות. אנחנו עושים פה עוד דבר, לא הזכרנו את זה, אז אני לא זוכר, שני דברים יש כאן. א', ככל שאדם לומד יותר ומעמיק אז הוא מבין את הפוטנציאל הגדול, הוא מגדיל את תפילתו. זו הסיבה שאנשים צדיקים, אנשים גדולים, התפילות שלהם יותר עמוקות ויותר גדולות. למה זה ככה? למה? דווקא אנשים גדולים הרבה פעמים לא חסר להם כלום. לא חסר להם, הם לא צריכים הרבה צרכים. לא חסר להם סתם כי במועט, לפעמים מפאת כבודם הרם, תפקידם הרם, אז ממילא הם מספקים להם את כל הצרכים הבסיסיים כדי שלא יצטרכו לעבוד ולהתפזות ודברים כאלה, אז באמת לא חסר להם שום דבר מצד עצמם. דווקא הם, התפילות שלהם כל כך גדולות, כל כך למה. כיוון שהם הגיעו למדרגה הגדולה של הכרת העולם, הכרת הצורך של הכלל, הכרת גדולת השם והתפשטות התורה והחוכמה בעולם, אז הם מתפללים על זה. כלומר, אנחנו רואים מכאן שככל שאדם לומד יותר, מעמיק, מתגדל, השאיפות שלו מתגדלות, ההכרה שלו את העולם, את הצורך של העולם, אז לכן התפילה שלו צריכה לגדול בהתאם. אם אתה יודע כמה התורה חשובה, אתה צריך להתפלל עליה. מי שלא יודע מה זה תורה, הוא גם לא יתפלל לתורה. מי שלא מבין מה זה בונה ירושלים, אז הוא יקרא את הקטע הזה והמשיך הלאה, בקושי הוא שם לב שהוא אמר את זה. מי שמבין מה זה, איזה שפע יורד לעולם, מי שלומד ומכיר את גדולת ירושלים, אז במילה הוא מתפעל על זה בלב שלם. אז אם כן, שני דברים בעניין הזה. נקודה מאוד חשובה, דיברנו עליה בפעם הראשונה. א', כדי להתפלל בגדולה צריך גם, ככל שאתה מעמיק, אתה גודל, אז התפילה שלך אמורה לגדול בהתאם, צריכה להקיף ולכלול ולהתרחב יותר ולהעמיק יותר, וגם, גם אחרי כל זה אנחנו יודעים שאנחנו לא נדע את הכל, ולא נדע את הכל. אז לכן אנחנו מתפללים לפי מה שאמרו לנו חכמים. על פי הצרכים שאמרו לנו חכמים, אנחנו, לפי אמונתנו הרב אומר כמה שאנחנו מאמינים בדברי חכמים יותר לעומק, אנחנו נתפלל עליהם, גם אם אנחנו לא מבינים בדיוק איך הדבר הזה כל כך חשוב, אבל אנחנו נתפלל לזה. לא הבנו למה בית המקדש כל כך קריטי, אנחנו נתפלל לה, כי חכמים עשו לנו מזה עניין גדול, סימן שיש שפע גדול שצריך לרדת שם. טוב. סיימנו את כל העניין הזה, שהוספנו לזה עוד שני דברים. ראינו שכל העבודה הזאת מובילה אותנו לעוד שני דברים מאוד מאוד חשובים. א', כשאדם יודע את הדברים האלה, מעמיק בהם, מכיר אותם היטב בנפש, לפני כל דבר שהוא עושה, יתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא ידע, ההכרה התמידית הזאת של התפילה תוביל אותו לדעת שכל דבר שהוא עושה, ייכנס לרופא, אומרת הגמרא, הוא ידע שזה של דבר נכון, שהרופא הוא שליח, אבל הקדוש ברוך הוא מרפא אותו. יבוא לעשות איזה עסק, לפני שהוא עושה את העסק, הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, תעזור לי, תפריע לי, שאני אעשה את זה יצא טוב, מי יודע, אני אקנות את זה עכשיו איזה בית, כן יצא טוב מזה, לא יצא טוב מזה, אנחנו לא יודעים. ככה לאט לאט אדם ירגיל את עצמו כל הזמן, כל הזמן, להתפלל לקדוש ברוך הוא לפני שהוא עושה כל מיני דברים חשובים, וכן, אחר כך אומר הרמח"ל, גם פה יצא לך תועלת גדולה מהעניין הזה, מה? אומר הרמח"ל, מההכרה הזאת שלאט לאט תיבנה בנפש שלך מכוח כל התפילות, תסייע לך להישאר בענווה לפני הקדוש ברוך הוא. אין ספק שכל המהלך של התפילה, מתוך מה שיוצא לנו כאן, הוא דורש מידה אחת יסודית. זה ענווה. מי שאין בו ענווה, הוא לא יכול להסתדר עם כל מה שיש פה. כי זה דבר, יש פה תכונה של התבטלות לפני הקדוש ברוך הוא. זה דורש מאיתנו ענווה מאוד מאוד גדולה. אין ספק. כן.
הוא אומר שבעצם כל ההשפעה של התפילה זה בעצם רק בעולם הרוחני.
אם אדם יתפלל
על משהו, אז יש
מצב
שכאילו
ישנה
על זה, או ש...
מה זאת אומרת? לא. מה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהוא יענה? כן. בוודאי. זה, לא דיברנו על זה כאן, כי זה פשוט שייתכן מאוד שהקדוש ברוך הוא גם יענה לך, והרבה פעמים הוא גם יענה לך, ואתה גם תרוויח את זה, זה לא ספק. אבל זה לא עיקר, העיקר, בדיוק. העיקר זה לא עיקר התועל של התפילה. אם זה היה ככה, אז כמו שאמרנו, אז אם אני לא צריך, אני לא צריך שום דבר, טוב לי בעולם, מה שיש לי מספיק לי. אני לא מתפלל כזה שזה, לא חסר לי כלום. תפסיד מעלה רוחנית מאוד מאוד גדולה, כל מה שנראה שלא רק גדולה, אלא היא בעצם תשתית לכל העולם הרוחני, לכל. זה בעצם השלב הבא שלנו. אז כמו שאומר המח"ל, הדבר הזה מוביל אותם לענווה גדולה, לא להתגאות בנו. גם כשאני מצליח במשהו, אני יודע, תוך כל הזמן שהמחשבות האלה תפוסות במוחי, אני יודע שלא מכוחי הצלחתי, אלא בעיקר סבר, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים, נתן לי את הכוח, את התבונה, את הידיים, את כל הכלים להצליח, ולכן, כן.
אז אם זה עובד העיקר הרוחני, למה עובד 18
בא ביותר
בצורת בקשות,
מאשר הודעות? כי... הבקשה... הבקשה, לא הבנתי.
הבקשה זה תלות.
זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא שאתה תבין שאתה מתלוי שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. ממש ככה. יש גם הודעה בסוף התפילה, נכון. גם מודה. אבל בעיקר מה ש... עוזר לנו לקלוט את הדברים היטב, והעניין הזה שאנחנו צריכים דברים מסוימים, ואנחנו מבינים שבעצם מי שיכול למלא את כל החלל הזה, מי שיכול באמת להוביל אותנו, לעזור לנו להגיע לכל השפע הרוחני והגשמי, זה רק הקדוש ברוך הוא של דבר. כמובן, זה תלוי במעשים שלנו, תלוי בזה, אבל בסופו של דבר, הוא הכתובת לכל דבר. הוא עשה. לכן אנחנו מדברים על, מפרטים את כל הדברים האלה. אני לא יודע מה היחס בין ההודעה לבין התלות, לבין הבקשה. לא יודע. לא יודע כאילו מה היה צריך להיות יותר. חכמים מצאו לנכון להתפלל על כל דבר, ורק בסוף להודות. ודרך אגב, ראינו, עכשיו בפעם שעברה, אם אני מתואר, ראינו שבבית אלוקים, שהוא כותב שבסוף של דבר, יש גמרא שאומרת, מסורת ברכות, שכשאדם מודה, אז הוא נפטר מרבו, קיבל, כאילו, כעבד הנפטר מרבו שקיבל פרס. כך עוברת הגמרא, ואז שואל הבית אלוקים, מה זה שקיבל פרס? איזה פרס קיבלת? רק עכשיו התפללת. איפה קיבלת פרס? מה, כבר ראית איזה שינוי מיידי במציאות החיים שלך, במציאות החיים של עם ישראל? ודאי שעוד לא ראינו כלום. יכול להיות שתפתח, אבל עוד לא ראינו. אז מה זה, איך אתה מודר? אז אמרנו שגם אם אתה לא תקבל בסוף את זה, ייתכן שתקבל. יש ודאי בסיס את זה. כלומר, ודאי שהתפילה היא גם חשובה לעניין הזה. זה לא כאילו, טוב, לא אכפת לי מזה בכלל. אבל זה לא העיקר. העיקר כבר קיבלת. עצם זה שאתה הכרת ועשית עבודה פנימית גדולה, ואתה יודע ממי, ואתה יודע בסופו של דבר למי לחזור, לאן לפנות ולמי לחזור, זה כבר משהו, כאילו כבר קיבלת משהו. גם בפועל תקבל את הדבר הספציפי שאתה מתפלל עליו, זה פחות חשוב מעצם הידיעה וההכרה שלך, זה כבר תלוי בו. יכול להיות כמו שאמרנו קודם, מי יודע, אולי באמת לא טוב לך לקבל את זה עכשיו. לכן זה כבר אתה משאיר את זה בידיים שלו, הוא כבר יטפל בזה בצורה יותר נכונה. אבל אתה את העבודה שלך עשית, אתה את המדרגה שלך רכשת. שוב, מה שאתה אמרת, לא ברור לי כבר כאילו, אז מה היינו, אתה אומר, היינו מודים על כל דבר, תודה שנתת לנו רפואה, תודה ש... זה, לא רואה את ההבדל. עצם זה שאתה מתפלל על הצרכים האלה, עצמם גוף, יש בהם, כמו שאמרנו, המשכת ההצלחה שלהם, ותוספת הנצרכת. טוב, כן. שירי
חכמים תפנו את הבקשות לפני זה,
כן, רק שאם הבנתי את השאלה שלו, הוא אומר, אז תודה לו על כל דבר, תגיד לו תודה על הידיים שנתת לי, תודה על הרגליים, תודה על החיים, תודה על כל הטוב שאתה נותן לי. למה לא נפרט שם אם הבנתי את השאלה שלך? אולי, לא יודע בדיוק, אבל... יכול להיות שיותר נכון לפרט בחיסרון של הדברים שחסרים לנו, ובסוף תודה כללית על ה... על ה... טוב. אם... אם הבנו את כל העניין הזה, בעצם... התכלית, מה התכלית של כל העבודה עכשיו שעסקנו בשני השיעורים האחרונים? מה שעכשיו סיכמנו בשני השיעורים שלמדנו? התכלית של כל זה היא אחת, היא להגיע לידי קרבה לקדוש ברוך, דבקות באשר. לא דווקא להשיג את המבוקש, זה לא העיקר, אלא העיקר הוא להיות קרובים לקדוש ברוך. אין דבר יותר טוב לנו כאן בעולם הזה מאשר להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, ולא רק אין דבר טוב, זה בעצם התכלית של החיים שלנו. התכלית של החיים של עם ישראל בעולם זה להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם התפילה היא כל כך חשובה, כי בסופו של דבר היא הכלי המרכזי. הכלי המרכזי, אנחנו נסביר את זה קצת יותר בהמשך, שמוביל אותנו אל התכלית. דרך העבודה הזאת שעשינו, אחרי שאתה מתיישב בלבך כל העיקרון הזה שלמדנו, היטב, 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 הוא מתפשט לך בכל החיים, בכל הדברים, בכל... ודברים האלה צצים בתוכנו בחיים באלף וריאציות, בכל מיני סיטואציות, בכל מיני רגעים, רגעים של לחץ, של מתח, רגעים של שמחה, רגעים של כאב, הכל הכל בסוף דבר, כשאתה מלא 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 בהכרה הזאת לאט לאט, אז זה מוביל אותך להיות תמיד קשור לקדוש ברוך הוא. זה הגדולה של התפילה. החכמים אומרים בפשט ויתחנן, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים, קרובים אליו כאשר אלוקים. זה הגדולה של עם ישראל, בכל קוראינו אליו. הגדולה שלנו שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, לעומת שאר אומות העולם שהם רחוקים יותר, אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, וזה הגדולה שלנו. יש שם שתי גדולות, כמו שלמדנו פעם, אחד התורה והתפילה. התורה היא החוכמה האלוקית, הכרת החוכמה האלוקית, והתפילה היא הקרבה הממשית לקדוש ברוך הוא. כמובן, אנחנו לא מדברים על קרבה פיזית, הקדוש ברוך הוא נעלה מעל כל דמיון, נעלה מכל הכרה שכלית שלנו לגמרי, אנחנו כמובן מדברים על קרבה נפשית, קרבה נשמתית, קרבה רוחנית. אדם יכול לחוש בתוכו קרבה מאוד מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא, אנחנו נמצאים עדיין במרחק אינסוף, לעומת הזה, אבל אנחנו כאילו ממש, ממש לידו, ממש קרובים אליו. זה הגדולה של התפילה, וזה התכלית הכי גדולה. דוד המלך אומר לו בתהילים, קרוב השם לכל קוראיו, וכל אשר יקראוהו באמת. מי שקורא לקדוש ברוך הוא, מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא באמת, הוא נהיה קרוב לקדוש ברוך הוא. מעניין, הרד"ק כאן אומר, למה כתוב קרוב השם לכל קוראיו? אומר הרד"ק, אפילו גוי, אומר הרד"ק, אפילו גוי, אם באמת מובדמים, הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא בלב אמיתי לחלוטין, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. זה פלא הדבר הזה של התפילה. זה לא משנה איפה אתה נמצא עכשיו. אתה יכול להיות אדם מאוד מאוד פשוט. אדם לא מלא בתורה אפילו. אבל אם אתה עכשיו קורא לקדוש ברוך הוא בלב שלם, אתה פתאום מצליח לחסות איזה מרחק עצום ברגע אחד. ממדרגה שאתה נמצא בה כרגע, פתאום אתה מגיע עד ממש קרוב רוחנית לקדוש ברוך הוא, נפשית לקדוש ברוך הוא, ממש קרוב מאוד מאוד מאוד, משהו שקשה לתפוס אותו. זה גם ההבדל העצום שבין התורה לבין התפילה. בתורה אתה לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא ברגע אחד, אי אפשר בשום פנים ואופן. תורה זה עבודה שדורשת מאמץ יומיומי. אתם רואים מה זה, אתם יודעים בישירה, יום יום, סוגיה אחרי סוגיה, שעה אחרי שעה, כל רגע פנוי להקדיש ללימוד תורה. אחרי הרבה שנים שאדם עוסק ומתגדל ומתפתח ולמד להכיר ומרחיב את המושגים ומעמיק את המושגים, זה יוצר אצלו באמת קרבה. זה דבר שלא כל אחד יכול. יש להם דרך חמים, יש אנשים ששייכים למדרגה הזאת יותר, והם באמת מתקרבים לקדוש ברוך הוא דרך אחר. מה יעשו אנשים הפשוטים? מה יעשו עמי הארצות? מה יעשו, לא כולם מסוגלים ללימוד תורה והתמדה, ולא כולם גם יכולים מבחינה מעשית טכנית. אז אין להם אפשרות להתקרב לקדוש ברוך הוא, האם לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא יצר איזשהו כלי, איזשהו דרך, איזושהי אפשרות להתחבר אליו? כן, יצר, דרך נוספת, שהיא באמת לא משנה כל כך איפה אתה נמצא בפקת המצב שלך עכשווי. אתה יכול מהמצב הכי נמוך, בזמן קצר מאוד, אופ, לקפוץ ישר לקדוש ברוך הוא. הדוגמה הקלאסית זה הדוגמה של אותו רב אלעזר בן דורדיה, שברגע אחד התקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא רק זה תשובה, התשובה שהוא עשה. אבל זה לא רק התשובה. אדם יכול גם בתפילה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כשאנשים לפעמים לא עלינו נוצרים בשעת צרה, הם פתאום מרגישים, אז מתעורר כל ההוויה הפנימית שלהם מתעוררת, וברגע אחד הם ממש מרגישים, ממש את הקדוש ברוך הוא קרוב, קרוב, קרוב לידם. מדברים איתו, משוחחים איתו, כאילו ממש נמצא, חשים אותו מאוד מאוד קרוב. זה אפשרי. הדבר הזה אפשרי. זה הגדולה של התפילה, שהיא מסוגלת לקרב כל בן אדם, אפילו גוי כמו שאומר הרד"ק, ולא משנה באיזה מדרגה אתה נמצא. כמובן, אתה צריך להתאמץ לזה, אתה צריך לעבוד על זה, אבל לא משנה, אתה נמצא בזמן מאוד קצר, אתה יכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא מאוד. ואתם הדבקים מה שלוקחים, חיים כולכם היום. בעצם, התכלית של החיים שלנו זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה התכלית של, 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 של עם ישראל. חיים כולכם היום. לא דבקות בעולם הבא, לא דבקות רק של אדם אחד פרטי, אדם אחד גדול, אברהם אבינו, משה רבנו, אלא כולם, זה דבקות שמסוגלת להיות משותפת לכלל ישראל. היום, כוונה היום פה בעולם הזה, בעולם החומרי הזה, אנחנו נסביר את זה, ולא רק בעולם הבא, שזה כבר באמת מדרגה אחרת, וחיים. כלומר, אנחנו צריכים בעולם הזה להתהלך כמו אנשים, אני לא יודע, מנותקים, נקרא לזה ככה, אנשים מנותקים מן העולם הזה, לא. אתה יכול להשיג את מדרגת הדבקות, אף על פי שאתה לא מנותק מן החיים, מהחיים. כלומר, אם אתה כל היום תשב בבית מדרש, כל היום, מבוקר עד ערב, לא תתחתן, כמו בן עזאי או בן זומה אחד מהם, שאולי מסוגל אפילו לשאת אישה, והוא כל היום רק הגה בתורה, אז זה מאוד פשוט להבין שאתה תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. זה כמו הנזירים, הטיבטים וההודים, הם מתרחקים כי בפועל מנהל הולכים לאיזה מנזר בהרים, מתנתקים לחלוטין מהעולם הזה. הם לא חיים. אי אפשר להגיד שהם במדרגה של חיים. זה לא חיים. זה ניתוק מן החיים. כשאדם לא מוליד ילדים, לא עובד, לא, לא מתחכך עם ענייני העולם הזה, לא עובד על המידות שלו, כי הוא חי באיזושהי ספר, באיזשהו מקום, לגמרי, זה לא חיים. חיים, הכוונה שאתה ממש נפגש עם החיים. אתה עובד, אתה יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך משפחה, יש לך סידורים, יש לך קניות, ויש לך כל, אתה חי בתוך הבריאות, ואף על פי כן, אתה מסוגל להיות במדרגה של דבקות בהשם. איך מגיעים לזה? אנחנו קצת נדבר על זה, ונראה כמה התפילה היא באמת משמעותית לעניין הזה. אז אם כן, אתם, הדבקים, השם לוקחים, חיים, כמו שאמרנו פה בעולם הזה, כולכם, כולם, בלי יוצאים מן הכלל, המדרגת התפילה והדבקות משותפת לכלל ישראל, היום. זה לא מדובר על עולם הבא, והעולם הזה ממש פה בעולם שלנו. אומר ה... תראו, יש הרבה מצוות שמביאות אותנו לדבקות. ברור שכל המצוות מביאות אותנו לדבקות, אבל אין מצווה שמסוגלת להביא אותנו לדבקות כמו התפילה. אין. בוא נקרא קודם, אולי כל אלה, תפילו של רב חיים הלוי, אחרי זה נקרא את הרמח"ל. למה התפילה באמת כל כך משמעותית בנושא הזה של הקשר לקדוש ברוך הוא? ההבנה היא מאוד פשוטה. למה אנחנו קוראים לתפילת עמידה, תפילת 18, תפילת עמידה? למה קוראים לה עמידה? א', מהסיבה הפשוטה שצריכים להגיד אותה בעמידה. אסור להתפלל תפילת 18 בישיבה. לעומת כל שאר התפילה, שאם אתה לא יכול לעמוד, אתה יושב. אבל יש גם משהו יותר עמוק מזה. קוראים לתפילת עמידה, כי אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. עומד לא במובן של עמידה פיזית, אלא נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. אתה ממש נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. זאת השם כשנגיע לפרק של הדמיון, ממש רואים איך הראשונים כתבו לעמוד על זה עבודה מחשבית דמיונית מאוד גדולה. ממש לדמיין שאתה עובד מול הקדוש, זה חלק מעבודת התפילה. אז אם זאת השם, נראה, נסתם כבר אחרי יום כיפור. אבל אומר רב חיים הלוי, ונראה לומר, לא נראה בזה, זה יותר שייך לעניין של כוונות התפילה, אבל מאוד חשוב מה שהוא אומר. רב חיים הלוי מביא שם שתי מקורות ברמב״ם. פעם אחת הרמב״ם אומר שכוונת התפילה מעכבת, פעם אחת היא לא מעכבת. אפשר ליישב את זה אחרת, הרבה פוסקים פישבו את זה אחרת, אבל הוא יש לו יישוב משלו. ונראה לומר, תראה גם את הכוונות יש בתפילה. האחת, כוונה של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין כוונה. צריך לכוון במה שאתה אומר. שתבין, שאתה אומר רפאינו, רפאינו. תגאל אותם, תגאל אותם. והשנית, שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני השם. שתכיר, שתרגיש, שתבין בשכל וברגע שאתה ממש עכשיו נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. כמובן בדבר הפרק דל שם. ומהי הכוונה, ציטוט מהרמב״ם, שיפנה את ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. ונראה, מוסיף רב חיים הלוי, זה כוונה זו אינה מדין כוונה. זה לא דין כוונה שצריך לכוון בתפילה, שבאמת אם לא כיוונת בברכות, אז בדיעבד אתה עושה את זה חובה. רק שהוא מעצם מעשה התפילה. זה כל המהות של התפילה, אומר רב חיים. אם אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו אומר את כל המילים של התפילה, ואתה מבין כל מילה יפה מאוד, אבל אתה בכלל לא מכיר בעובדה הזאת, שאתה עכשיו ממש ממש מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, זה לא תפילה בכלל. לא עשית כלום בתפילה שלך, לא הבנת מה זה התפילה. כל המהות של התפילה, אומר רב חיים הלוי, זה שאתה מכיר וחש, שאתה עכשיו ממש, רק אתה והקדוש ברוך הוא לבד עכשיו פה בחדר, ואתה מדבר איתו ממש, ואין עכשיו שום דבר אחר בעולם, רק אתה והוא. התחושה הזאת שאתה עומד לפניו, זה התפילה. ואם אין לך את זה, לא התפללת, זה לא שכאילו התפללתי אבל החסרתי איזה משהו, טוב, התפילה קיימת. המהות של התפילה לא קיימת, אומר חיים הלוי. אז לכן אנחנו מבינים למה התפילה היא כל כך מחנכת אותנו לנושא הזה של דבקות. אין מצווה יותר חזקה מהדבר. כשאתה לומד תורה, אתה לפני הקדוש ברוך הוא, ברור שאנחנו לפני הקדוש ברוך הוא תמיד. אבל אתה לא צריך להיות באותה מדרגה. אם היה ככה, איך אנחנו לומדים תורה בישיבה? איך אנחנו נחוש שאנחנו ממש עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואנחנו יושבים, ואם אנחנו שותים איזה משהו, אוכלים, אפילו אוכלים, זה לא קורה, זה אפשר, זה לא מעכב את התורה. למה זה ככה? כי אתה לא ממש לפני הקדוש ברוך הוא. אתה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל יש מדרגות כמה אתה לפני הקדוש ברוך הוא. מצדך, אתה לא ממש ממש עומד לפני הקדוש ברוך הוא. כל שאר המצוות שתבחינו, אין הבחנה כמו בתפילה. התפילה זה שיא השיאים של ההכרה שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. ולכן היא האב טיפוס לכל עבודת השם הזאת של הדבקות. כי היא מובילה אותנו לכל, כמו שאמרנו קודם, כשאתה מרגיש בתפילה שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה אחרי זה גם כשאתה תעבוד, כשאתה תעשה דברים בהמשך היום שלך, תיקח את הרגשה הזאת, תיקח את המעמד הזה, ותשליך אותו לחיים שלך, והוא יפרנס את כל החיים שלך אחר כך. לא באותה מדרגה של תפילה, כמובן, אחרת אולי לא תוכל לזוז בכלל. אבל הוא בהחלט ישליך על, על כל שאר העניינים. ומה היסוד לכל זה? התפילה. אפילו התורה. יש פוסקים אומרים, נכון שהתורה יותר גדולה מן התפילה. אבל מאיפה אתה לומד בתורה את, את העמידה שלך לפני הקדוש ברוך הוא? מאיפה אתה נותן לתורה את הכוח הזה שבכל אופן אנחנו, הקדוש ברוך הוא שומע כל מילה שלנו ויש לה גם מהתפילה? זאת אומרת, כי התפילה זה שיא השיאים של קרבת השם. אז זה, כמו שאמרנו, זו המדרגה של התפילה, והיא האב טיפוס לכל המושג הזה של דבקות בקדוש ברוך הוא. אבל דבקות בקדוש ברוך הוא כידוע, זה לא מתפשר על התפילה. זה לא שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, מדבר איתו עכשיו קרוב אליו, אחר כך הוא סיים את התפילה, פונה לענייניו ושוכח מהקדוש ברוך הוא. ודאי שזה לא צריך להיות ככה. אומר הרמח"ל בדרך השם. עכשיו, מה שהרמח"ל הולך לבאר לנו, זה למה הדבקות זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. שזה בעצם השיא השיאים שיכול להיות בחיים שלנו. ואז דבין גם למה התפילה היא כל כך חשובה. כי היא בעצם האמצעי שמוביל, שיכול לתת לנו את הפידבק להגיע את הכוח אל, אל השיא השיאים הזה. הנה התכלית בבריאה. היה להיטיב מטובו התברך לזולתו. לא נכנס לחשבון הזה, זה דברים קשים ועמוקים, אנחנו בקושי מצליחים להבין פה משהו. בכל אופן, התכלית הכללית, הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב עם הבריאים. והנה תראה, כי הוא לבדו התברך, שמו השלמות האמיתי, המשולל מכל חסרונות, ואין שלמות אחר כמו הוא כלל. אין שום דבר בעולם הזה שהוא שלם כמו הקדוש ברוך הוא. ברור, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, אין. לא הפיזיקה, ולא המתמטיקה, ולא המוזיקה, ולא הביולוגיה, ולא כל מה שאתם יכולים, לא העושר, ולא כל מה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אין בו שלמות מוחלטת. כל הדברים האלה מאוד יפים וחשובים, וגם אותם הקדוש ברוך הוא ברא. והם ודאי אמצעים מאוד מאוד לחיות את העולם הזה בגדלות ובפשטות ובנוחות. אבל עדיין יש חסרונות. עדיין יש חסרונות. כן. לכל דבר מהדברים האלה יש חסרונות. זה לא שלם. השלמות האמיתית המוחלט זה רק קדוש ברוך הוא. אך רק קדוש ברוך הוא. אין שום דבר יותר שלם ממנו, כמובן. ועל כן, ביות חפצו, שתברך שמו, להיטיב לזולתו. ולהספיק לו ביותו מיטיב קצת טוב. אלא ביותו מיטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיתנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה בעצם לתת לנו את המתנה הכי יקרה שיכולה להיות. מה המתנה הכי יקרה שהקדוש ברוך הוא לתת לנו בעצם? לפי ההיגיון הזה, אומר רמח"ל, זה את עצמו. כביכול את עצמו. נכון? אם עכשיו אני יודע, אתה אבא לילד, ואתה רוצה שילד שלך יהיה לו הכי טוב, בבית ספר. מה הדבר הכי, הכי, הכי טוב שיכולת לעשות כדי שככה? זה להיות שם כל הזמן. להיות שם כל הזמן. ברגע שיש לו איזה בעיה, אתה עוזר לו. חסר לו משהו, אין לך פרון מחודד, בוא נחדד לך אותו. לא הסתדרת עם החבר, אני אעזור לך. אתה לא שבע מהאוכל, אני אלך להביא לך עוד משהו. וכן הלאה וכן הלאה. אם היינו יכולים, היינו עושים את זה, כמובן שאנחנו לא יכולים, אנחנו רק בני אדם, אנחנו לא מסוגלים. הקדוש ברוך הוא יכול. הקדוש ברוך הוא יכול, ולכן, אומר הרמח"ל, לכן גזבה חוכמתו, שמציאות ההטבה האמיתית הזאת תהיה במי שייתן מקום לברואים לשיתדבקו בו יתברך שמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה מציאות כזאת, אפשרות כזאת, פוטנציאל כזה, שאנחנו נוכל להידבק בו, ואז בעצם נזכה לטוב הכי, הכי שלם שיכול להיות. אין שלמות תודה מדבקות בקדוש ברוך הוא. זה בתור אקסיום, זה בתור כלל. זה מאוד רחוק מאיתנו, כן? אנחנו רחוקים מהמדרגה הזאת מאוד, אבל לפחות אנחנו צריכים להכיר את ה... את ה... איך הדברים עובדים, או את, את התבנית. באותו השיעור מוסיף הרמח"ל, שאפשר להם שיתדבקו, כמובן, עד כמה שאנחנו מסוגלים. אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא, לעולם לא נשיג את הקדוש ברוך הוא במלוא ההבנה, אין לנו שום אפשרות כזאת. גם משה רבנו לא יכל את זה, גם שלמה המלך לא יכל. כמה שאנחנו מסוגלים, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי היכולות שלו. גם בני אדם לא כולם משיגים במידה שווה, לא כולם נדבקים במידה שווה לקדוש ברוך הוא, זה ברור. וימצאו, נהנים בטובה האמיתית ההיא בערך, באותה מידה שאפשר להם ליהנות בה. כי השלמות האמיתית, הנה הוא מציאותו יתברך שמו בכל חיסרון, אינו אלא העלם טובו יתברך שמו והסתר פניו. והקדוש ברוך הוא לא נמצא קרוב אליך, מתחילות הבעיות, כל מצרות. ביום הוא הסתר, הסתיר פניי. כשהקדוש ברוך הוא קרוב אליך, הכל מסתדר, כי הוא מטפל, הוא מארגן את זה. כמובן, הקדוש ברוך הוא מצידו, שהוא כל הזמן קרוב אלינו, מי שקובע את המרחק, זה אנחנו, זה פשוט, כן? ככל שאנחנו מתאמצים, מתקרבים אליו, אז הוא ממציא את עצמו קרוב אלינו. ככל שאנחנו פחות מתאמצים, יותר מתרחקים ממנו, אז הוא מתרחק מאיתנו. הוא מצידו מוכן תמיד להיות קרוב אלינו במלוא התכלית. הגאולה השלמה היא נמצאת ברגע, בפוטנציאל היא כל רגע יכולה להתממש. הכל תלוי בנו. כלומר, מצידו אין שום מניעה של, של, של דבקות. הפוך, הוא ברא בנו נשמה, לכן הוא גם ברא בנו נשמה. אלוקית עליונה, שהיא ביסודה ממש חוצבה מתחת כיסא הכבוד, והיא האמצעי שדרכו אנחנו נתבגעים בקדוש ברוך הוא. כי אם לא הייתה את הנשמה, איך היינו יכולים בכלל להתאבק בו אם לא היה לנו את הנשמה הזאת? אז אם כן, זה הדרך ה... עכשיו תבינו, יש מדרגות אינסוף בדבקות בקדוש ברוך הוא. ממש מדרגות אינסוף. כל אדם יש לו מדרגה אחרת, יש גם באיכות של הדבר, גם בכמות של הדבר. אז סתם אני עובר, לתפוס את הגודל של העניין, זה לא עיקר הנקודה שלנו עכשיו. תראו לדוגמה במכתב מאליהו, מה הוא כותב, כן.
אמרנו שהשלמות והחיתונות נובעים מהאלם פנים ומהצד.
כן.
עכשיו, הפתרון הזה זה דבקות.
אה?
הפתרון הזה זה יתאבק בקדוש ברוך הוא, ואז לא יהיה בכל הסתר פנים.
ודאי, אתה מתקרב אליו, ואז הוא ממציא את עצמו אליך, ואז זה העונג הרוחני, וזה ההטבה הכי גדולה שיכולה להיות.
שלאים, כאילו, יש בזה, כאילו, לא יודע, צריך לנושא כזה, יש רמות, כאילו, כמונו שיש רמות של דבקות.
כמובן.
ואם אני אגיד, אני ברמה נמוכה, אז אני לא יכול, זאת אומרת, לא כל החסרונות שלי יפתרו, זאת אומרת, שאני אדבק בקדוש ברוך הוא, יש חסרונות שהן יותר גבוהות.
לא הבנתי.
יכול להיות שיש חסרונות ש... בשביל לפתור אותן, צריך רמת דבקות גבוהה או משהו כזה.
החסרונות הם לא הלב של העניין. הלב של העניין זה עצם הדבקות בקדוש ברוך הוא. כלומר, התכלית זה עצם קרבת השם. ברור שקרבת השם מושכת ממילא שפע רוחני, גם שפע גשמי בדרך כלל. כשעם ישראל כולו דבק בקדוש ברוך הוא, אז באמת אין שום חסרון בעולם. אין חסרון בעולם. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. בימות המשיח, אנחנו נהיה כל כך דבקים בקדוש ברוך הוא, שום חסרון בעולם, לא גשמי ולא רוחני. הכל יהיה שפע, הקדוש ברוך הוא ייתן הכל בשפע אינסופי. ברור שככל שמשהו לא הגענו למדרגה הזאת, אז יש אינספור חסרונות בעולם, וגם אנשים פרטיים במדרגה של משה רבנו חיו בעולם של חיסרון, כי גם אם משה רבנו עצמו לבד כן הגיע למדרגה, אבל יש כמובן השפעה של הכלל. למה הקדוש ברוך הוא לפעמים גרם לאבות חסרונות, שואלים חכמים, נכון? אני מכירים את המדרש המפורסם, אבות ואמהות היו עקרים. למה? חכמים אומרים בגמרא, יש הקדוש הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. שואל הזוהר, למה הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק הדבר הזה. מה זה, הקדוש ברוך הוא באמת צריך את התפילות של הצדיקים? באמת הקדוש ברוך הוא, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא צריך את התפילות של הצדיקים, הוא לא צריך את התפילות של אף אחד, הקדוש ברוך הוא שלם בתכלית השלמות. אז מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של הצדיקים? אומר הזוהר, וגם הזוהר במקום אחר אומר את זה, אבל פה המכתב מאליהו מסביר את זה בלשונו, הקדוש ברוך הוא מכריח כביכול צדיק להתפלל בדרגה עמוקה יותר כדי שיבוא לדבקות גדולה יותר. אף על פי שהצדיק דבק בעצמו מהקדוש ברוך הוא, מעצמו, הקדוש ברוך הוא מייצר אותו כדי לרומם אותו בעוד מדרגה של דבקות. אין סוף למדרגות הדבקות, אין סוף, הקדוש ברוך הוא אין סוף. ולכן גם אנחנו, הדבקות, זה עבודה לכל החיים, זה עבודה שאף פעם לא נגיע לסוף שלה, תמיד יש מה להתקדם ומה. זה כל העניין שלה, שהקדוש ברוך הוא כאילו גם לצדיקים, הרי הצדיקים כל כך גדולים, הם כבר עשו את כל העבודה שדיברנו עליה בשני השיעורים הקודמים. הם לא צריכים חסרונות כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. אז למה הקדוש ברוך הוא מחסיר להם ילדים? למה הוא עשה את האימהות עקרות? למה? הקדוש ברוך הוא רצה לרומם אותם עוד. מעבר למה שהם יכולים בכוחות שלהם, הקדוש ברוך הוא לקח להם משהו, ואז הם התפללו אליו, והרגישו וחשו והתקרבו אליו עוד מבחינה רוחנית. זה התהליך של העולם שלנו. ככה התהליך. כשבסוף השאיפה שלנו תמיד זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו, בואו נראה כמה שנספיק בקצרה, השעה כבר מוכרת, אני אקרא את הקטעים הבאים. הדבקות זה דבר מאוד 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 יסודי בחיים שלנו. אומר הרב קוק, הדבקות בהשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. זה משהו שייך בנפש, זה משהו שבנשמה שלנו. חכמים אמרו שהנשמה ירדה מכיסא הכבוד, והיא כל הזמן משתוקקת להידבק בקדוש ברוך הוא. כשם שאנו מוכרחים לחיות, אומר הרב קוק, להיות ניזונים ומתגדלים, מבחינה פיזית, כך מוכרחים אנו להיות דבקים בהשם. והדבקות האלוקית מוכרחה להתפתח בנו, זה משהו שבונים אותו, זה משהו שמתפתח, זה משהו שגודל, זה משהו שעובדים עליו, זה משהו שכל הזמן מתקדמים בו. להתעמק ברגשות הלב. להתחבר בשכל. זה משהו שפועל גם על השכל שלנו. ככל שאנחנו בהירים יותר בדבר הזה, שאנחנו מבינים יותר בשכל שכל דבר אנחנו קשורים בו לקדוש ברוך הוא, וכן בלב, דהיינו בתחושה, בהכרה ובתבונה. זאת אומרת, רק הוא, זה מקיף את כל החיים שלנו. עבודה רוחנית גדולה היא לאדם, גם שומע קצת של הרב קוק, שיפתח כל כך את עצמו, עד שיקיר את קרבת אלוקים אליו בפנימיותו. זה עבודה, ולכן התפילה היא כל כך חשובה בעבודה הזאת, כי אי אפשר להגיע לשלימות הזאת בלי תפילה, אי אפשר. אי אפשר. רק אולי רשבי, רשבי. כן, אנשים אומרים, למה רשבי היה פטור מתפילה? כי הוא הצליח על ידי התורה, התורה אצלו הייתה במדרגה, הוא למד אותה במדרגה של כל כך דבקות עליונה, שהוא היה, על ידי התורה לבד, הוא הצליח להגיע עד המקסימום שהוא יכול מחד קרבת השם. אנחנו, אין, אפילו המוראים לא מסוגלים, אפילו תנאים, חוץ מרשבי וזה, לא היו מסוגלים למדרגה כזאת. לכן אנחנו כן זקוקים לתפילה כל הזמן, כדי שכל הזמן אנחנו, כל הזמן נדבר איתו, כל הזמן נקרובים אליו, כל הזמן נרצה להתקרב אליו, נשתוקק להתקרב אליו. צריך לפתח את ההכרה הזאת. זה לא משהו שבא באופן טבעי, זה מצוי בנשמה שלנו, הנשמה משתוקקת לזה, אבל צריך לפתח את זה. כמו כל דבר, כמו כל כישרון, אם אתה לא תפתח אותו, הוא יישאר, אתה יכול לפעמים גם כאילו להעמיד אותו כמעט, אתה יכול כאילו לגבור אותו בתוך האישיות שלך, ואז יקרה אנשים שלך. יש אחד בא לכותל, הוא בא, הוא לא מרגיש כלום, הוא בא בשביל להצטלם, הוא בא בשביל סתם לראות איזה יופי. אז באמת, הוא לא מתאמץ, הוא לא ניסה לפתוח את הלב. אז הוא בא לכותל, באמת לא מרגיש כלום. יכול אדם אחר לבוא לכותל, אתה רואה אותו בוחל, מתרגש, מרגיש רגשי כבוד, רגשי רגשות מיוחדים כאלה, מאיפה זה בא? גם אותה השתוקקות של הנשמה אל הקדוש ברוך הוא. זה לא, מי שחשוב לו, מי שבאמת רוצה להתפתח בזה, אז הוא גם יחוש את זה, הוא יבנה את זה. מי שלא, הוא יכול גם להתרחק מזה ולהישאר רחוק ולקבור את הנשמה שלו, אבל זה קיים בתוך הדבר הקוק. אנחנו לא יכולים לברוח מזה, לא יכולים למלט מזה. כל סדרי החיים הם מתיישרים כשנטייה זו הכוללת היא מתעוררת יפה. כשהנטייה הזאת לרצות להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, כל דבר, אז כל החיים שלנו מסתדרים, זה משפיע על כל החיים שלנו. לשם צורך זה נפרש באיזה אופן יבוא לידו הרגשות, על לא כבד אלוקים, אם יבוא בדרך השכל והכרה הגיונית או בדרך הרגשה פנימית. יש אנשים מאוד שכליים, אנשים שהשם נתן להם תכונה שכלית מאוד מאוד חזקה. הם יכולים להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא שכלית, אתם יכולים להיות גדולי תורה, מאוד, אנשים מאוד שכליים. ממש כל החיים שלהם זה דבקות אחת גדולה בקדוש ברוך הוא, כל הזמן. מה כוח השכל שלהם? יש אנשים אחרים שהם מאוד רגשיים. זה לא משנה מה הרב קוק. זה לא משנה איפה זה בא לך. העיקר שזה ינהל אותך. עיקר שאתה תחיה על פי זה, בין אם זה בא אצלך בעיקר מהשכל, או ברור, ברור שבסופו של דבר זה בא אצלנו במקביל. גם בהכרה בשכלית שאנחנו תמיד, השכל שלנו אומר לנו שאנחנו כל הזמן צריכים להיות קשורים וקשורים באמת לקדוש ברוך הוא, וגם הלב, הרגש, התחושה הפנימית שאנחנו. אבל זה לא משנה מה יהיה יותר חזק, אומר הרב קוק. עצם הדבר הזה הוא החשוב. המצוות כולן והתפילות הנה המכשירים היותר טובים להרחיב את הנטייה של קרבת אלוקים, ולהרחיב את צעדיה במעמקי הנפש. על כן גדול ורם הוא מאוד ערך כל תפילה וכוונה. כל פעם שאתה תל בכוונה, אתה מחזק בתוכך את הזכות שלך בקדוש ברוך הוא. כל ברכה ותילה, כל מצווה וכל מילה כתובה שהם אינם אמצעים לייסד את הרגשת קרבת אלוקים בליבו של אדם בדרך יסוד מוסד. אומללים הם האנשים, אני מקצר קצת כי הזמן קצר, אומללים הם האנשים אשר לא ידעו את השם. אנשים שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא, הם אומללים, אומר הרב קוק. אין להם, הם אשר לא יתפללו ויעשו את המצוות עם כל קהל עדת ישראל. ההכשר שבנשמה לצביעת קרבת אלוקים מבקשת גם הם את תפקידה. ואף אם ירטיבו מעשים טובים למלות את סימון המוסר הטבעי שבתכונתם, גם אם תראה אותם לפעמים באים ועוזרי ועושים כל מיני פעולות של חסד ומוסר וצדקה, אנשים כאילו לא דתיים בכלל ולא קשורים לקדוש ברוך הוא בכלל, אז יש משהו מוסר בנשמה שלהם, מצפון שתובע מוסריות, לא יוכל צורך זה להספיק את החסר מצד הצורך של תביעת קרבת אלוקים. אז אם כן, מה שאומר הקוק, זה צורך של הנשמה. זה לא רק חיוב, עכשיו מה שלמדנו עכשיו זה בעצם קרבת אלוקים היא חובה, היא תכלית התורה, למשל נראה את זה ככה, קרבת השם היא א', תכלית כל עבודת השם, היא חובה, כל אחד לפי דרכו, כמובן, נדגיש את זה כי כמובן לא מדרגת אדם גדול שלי כמדרגת אדם פשוט שיש לו כלים יותר קטנים לקבל את להכין את הדבקות הזאת, והיא גם, אומר הרב קוק, גם צורך, היא צורך של הנשמה שלנו. אבל כל זה צריך התפתחות, זה צריך עבודה עצמית והתפתחות. אבל זה לא משהו שבדרך כלל בא בבת אחת, אלא בתוך חלפי שסמים דברים רגעים שלה, אפשר בפעמים בתפילה, כמו שאמרנו, להתרומם ברגע אחד על הקדוש ברוך הוא, באיזה עשרה, באיזה התרומות רוח מיוחדת, אבל בדרך כלל זה גם יורד אחר כך. כשאדם רוצה להגיע למזל שכל החיים שלו יהיו חיים שהוא חש את הקדוש ברוך הוא איתו כל הזמן, הוא כל הזמן מתנהג על פי התורה ומצוות וקרבת השם, אז זה משהו שעובדים עליו ומגיעים אליו, וזה הכל. והתפילה פה, תפילה, כמו שאמרנו, זה הכלי, המצווה החשובה ביותר להוביל בסדר? אז זה התבנית הכללית שיצאנו ממנה. טוב, דוד המלך בתהילים, כל הזמן מבקש, אחת שאלתי מאת השם, אתה מבקש, זה המון, יש המון עסוקים, והמון דברים שאנחנו רואים את העניין הזה, שבעצם כל תכלית חיינו זה להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. שמה נפשי לאלוקים וכו'. תראו מה כותב בעולת ראיה. פעולת התפילה היא מצד דבקות אלוקים שלה. כל העניין של התפילה, איך היא פועלת, מצד שהיא מביאה אותך לדבקות אלוקים. זה כל הפעולה של התפילה, כמו הכל, מתוך כמו שלמדנו, זה הדבקות עושה את הצורה דומה ליוצרה מובלעת בכוחה העליון. עכשיו, כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה להיות קרוב אליו, ואתה חש את הקרבה אליו, זה משפיע אחרי זה על כל החיים שלך, אומר הרב קוק. זה עושה את הנשמה שלך, את הצורה שלך, את הכלים שלך, את הרצונות שלך, את השאיפות שלך, את המחשבות שלך, את האופי שלך, יותר מקורב לקדוש ברוך הוא, מובלע בכוח העליון. דהיינו, אתה כאילו נבלע בתוך הקדוש ברוך הוא. אם אתה נבלע בקדוש ברוך הוא, אתה הופך להיות אלוקי. אז הרצונות שלך הם יותר אלוקיים, המחשבות שלך יותר נעלות, יותר ישרות, יותר עדינות, יותר אלוקיות. כל האישיות שלך הופכת להיות קרובה לקדוש ברוך הוא, יותר אלוקית, ובזה אתה ממש מתקרב אל הקדוש ברוך הוא. התפילה היא מעמקת בנו על אותו משקל כמו שאמרנו מקודם, את ההרגשה העליונה הקדושה שהיא התמצית של ספיגת אור חיים חיי העולמים שבנשמתנו. על ידי התפילה, אז אנחנו מעמיקים את אותה הרגשה של קרבה אלוקית עליונה, שזה התמצית של כל החיים, של קליטת החיים האלוקיים מהקדוש ברוך הוא, היא זורעת בנו, ממשיכה את זה לשאר החיים. אורות קדושים מצמיחי פרי ישוע. עכשיו, בדקות שנותרו לנו, אני רוצה לראות את העניין הזה של להדגיש נקודה מאוד מאוד חשובה. נכתוב, אולי נכתוב את זה על הלוח אולי נראות את זה פה, ראיתי זה כאן בבתניה, תראו, בתניה, במסכת אבות, כתוב בכל מסכת לשם שמיים. איך מגיעים באמת לדבקות בתוך החיים שלנו? אומר ספר התניה, ועוד יש לכל נפש לוקית שלושה לבושים של מחשבה, דיבור ומעשה. זה דבר רעיון שמופיע מאוד בחסידות, אבל הוא מופיע בלשם. יש לנו, דבקות בהשם יכולה להיות בשלושה מישורים. אלה מישורים, או אפשר לקרוא לזה צינורות לדבקות בהשם. אחד זה מחשבה, שתיים זה דיבור, שלוש זה מעשה. מה זה מחשבה? מה זה דיבור? דיבור זה דווקא לא דיבור, זה יותר התורה. תלמוד תורה. ויגיד תבוא לימוד התורה. לימוד התורה, דרך התורה אנחנו מדבקים לקדוש ברוך הוא, אבל כמו שאמרנו, אנחנו מדבקים על זה שאנחנו מכירים את חוכמת השם, זה באמת הכלי הכי גדול. לדבקות בהשם, במובן הזה של הכרת הקדוש ברוך הוא. אבל העמידה לפני השם, שהיא משליחה על כל הדברים, כולל על התורה, זה רק התפילה. התורה ודאי, אתה מכיר את הנהגת השם בעולם בצורה הכי גדולה שיכולה להיות. דרך לימוד התורה, אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, איך הוא פועל בעולם, איך החוכמה האלוקית, זה הכרת השם הכי גבוהה שאנחנו מסוגלים. אבל עדיין היא יכולה להישאר מנותקת. אם היא לא תבוא עם אותה פעולת התפילה, שבסופו של דבר אנחנו, כל זה עושים מתוך הרצון שלנו לעשות את עצמנו השם, להיות דבקים בהשם כל הזמן, להיות קשורים אליו כל הזמן. ולא רק בשביל להתגדל מבחינת ה... היא מגדלת אותנו, אבל היא תלוי מאוד בכוונה שלנו. והתפילה היא זו שמכניסה לנו את כל הכבולות הנכונים של לימוד התורה. המעשה מה זה? המצוות והמיתות. מאוד מאוד חשוב העניין הזה. תראו, נגיד עכשיו אנחנו עושים את זה עוד מעט קצת עם התשובה, אבל תראו נגיד בתומר דבורה. תומר דבורה זה של הרמה, כזו משה קורדובר, האדם ראוי שיתדמה לקונו, שנהיה כמו הקדוש ברוך הוא, ואז יהיה בסוד הצורה העליונה, צלם ודמות. שאילו ידומה בגופו בלבד, הגוף שלנו בנוי באיזושהי צורה אלוקית עליונה, לא שמובן בזוהר, ולא בפעולות, הרי הוא מחזיב הצורה. יבואו עליו צורה נאום מעשים קוראים, שהעיקר הצלם ראינו אותו עליון לפעולותיו. מה יועיל לו לאותו צורה עליונה, אם לא ידמל, אם פעולות לא ידמל לקונו. לפיכך ראו שדמל פה את הקטע של 13 מידות של רחמים. כל העבודה שלנו להיות, להיות דביקים בקדוש ברוך הוא ודומים לו, אומר הרמח"ל, זה בעצם 13 מידות, וזה ביטוי של רחמים, חסד. לכן, כאילו, הוא ממש מעריך חסר מאוד יפה, אפשר לגלל את זה. ותן תומד, קיום מצוב בפועל. מה זה מחשבה? זה תפילה, פלוס מדרגה מאוד מאוד גדולה, זה, כמו זה, אני לא יודע איך לקרוא את זה, מחשבה שלא נפרדת מהקדוש ברוך הוא. זו מדרגה מאוד מאוד גדולה שאנחנו לא יכולים להגיע אליה. מדרגה תפילה היא אנשים מאוד גדולים יכולים להגיע אליה, ספק אם בעולם שלנו יש דבר כזה. בדף של שבוע שעבר הבאתי לכם את הרמח"ל. הרמח"ל אומר, הדבקות שיהיה ליבו של אדם מתאפק כל כך בשם דברך, שכבר יסור מלפנות ולהשגיע לשום דבר זולתו, הדבקות שאדם מתאפק הוא יפרח שאינו יכול להיפרד ולזוז ממנו. זה רגע מאוד מאוד גדולה. אפילו את הרמב"ם, מה שאתה מוכר, את הרמב"ם ביחוד שואה מדבר על זה. שאדם שוגה באהבת השם, אין שום דבר אחר שיכול להכיל את המחשבות שלו, רק כזה בשביל. אז אם כן, זה המדרגה, אלה שלושת הצינורות שבהם אנחנו נתבקים לקדוש ברוך הוא. מאוד חשוב לי להדגיש נקודה אחת פה. איך אנחנו מגיעים על ידי המעשים? זה הרמח"ל מדגיש את זה, לא ידעתי את זה כאן. איך אנחנו מגיעים על ידי המעשים שלנו לדבקות בקדוש ברוך הוא? אני רוצה להשלים את זה שלא שם פה חלל. זה הכלל של כל מעשי חיי לשם שמיים. מאוד מאוד חשוב. יכול להיות אדם שיושב עוסק בתורה, הוא יושב בישיבה, לומד 10 שעות ביום, הוא לא כל כך ידבק בקדוש ברוך הוא. כי מאוד מאוד תלוי מה הכוונה שלו ביום. יכול להיות אדם אחר, שאין לו הרבה דברים עם התורה, אבל יכול להיות במדרגה של דבקות בקדוש ברוך הוא יותר גדולה. כי זה מאוד תלוי תמיד מה התשתית, מה היסוד של כל מעשה שהוא עושה. אם אדם, באמת בכל מעשה שהוא עושה, גם במעשה החולין, הרמח"ל אומר שזה פלא גדול. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לדבק בו לא רק דרך התורה ודרך התפילה, שזה קל יותר ופשוט, אין בעיה, כל נשב פה כל היום ונתפלל בעניין התורה, ברור שאנחנו, אבל אנחנו גם נתוקים מעולם, לא נקיים את החיים כולכם היום. היכולת לדבר בקדוש ברוך הוא בסוף דבר היא תורה מצוות, על ידי כמה מצוות, על ידי המידות, וגם על ידי המעשים הפשוטים. הכל תכוון לקדוש ברוך הוא. כשאתה קונה בית, אל תכוון לא להתפאר ולא בשביל שיהיה לך כיף, תוכל לשבת ככה עם רגל על רגל או כל דברים כאלה. בונה בונה בית, שחזור לשם, לעבוד בנחת הקדוש ברוך הוא, שיהיה לי ראש שקט, שיהיה אפשר לגדל משפחה בצורה, וכן הלאה. כשאדם מגיע לדברת הזאת שכל דבר שהוא עושה, כל מעשה שלו, כל דיבור שלו, תמיד הוא מוצא את, מכוון אותו אל הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מגיע למדרגה שנקראת מלכות או התבטלות. בעצם, חובת עולמות אומר, מה מפריע לך להיות לא דבק בקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה מפריע לך? אומר החובות עולמות, אני. גם כן החובות עולמות והרמב״ם, שהם נראו שאהבת השם, זה המדרגה הדבקות הכי גדולה, אהבה של מורה. יש ככה, יש הקדוש ברוך הוא, זה שתעים, כל הרצונות שלי, אני רוצה שיהיה לי טוב, שיהיה לי נעים, שיהיה לי כיף, שאני אעשה את זה טוב, שיהיה לי מכונית טובה, שכן, בכלל, שאני אוכל משהו טעים, וכל הענות שיש לנו, כל הדברים שרוצים לקחת לעצמו. ברגע שלכל זה מכוון, שאתה מכניס את העני שלפנים, ואז כל השאיפות שלך, אתה מתמודד, אתה הולך אחדות, אתה יהיה אחד עם הקדוש ברוך הוא, מזבות, או עמדת האחדות, והוא קורא לזה הרמב"ם והרמב"ם, קורא לזה אהבת אהבת השם, אבל אהבת השם במדרגה העליונה שלה, ואז בעצם אז אין, כל דבר שלך לא מפריע לך לדבר את הקדוש ברוך הוא. למה? כי כל מה שאתה עושה אין דבר כזה אני. אני לא אוכל כי בא לי עכשיו ככה לאכול איזה ארוחת טעימה, איזשהו... אני אוכל כדי שיהיה לי באמת כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שיהיה לי בריא, כדי ש... זאת אומרת גם מאוד עליונה. מאוד 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 עליונה, מאוד גדולה, רק אנשים מאוד גדולים בגלל עליה, אבל זה בעצם התכלית. מה שרצינו להדגיש היום, קודם כל להכיר שבעצם החיים שלנו, הדבקות זה התכלית של כל החיים שלנו, שאיפות כל אחד לפי המדרגה שלו, והכלי מספר אחד שמחנך אותנו ומלמד אותנו ומוביל אותנו ומשריש בנו את, את ההכרה הזאת, את ההבנה הזאת, והוא כמו שאמרנו משליך אחר כך ממנו, אנחנו לוקחים כוח להשליך לכל החיים שלנו, וקודם כל התפילה. היכולת לעמוד מול השם ולהכיר שאנחנו תמיד עומדים מול הקדוש ברוך הוא, ואז לאט לאט, שאני יודע, תודה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו כל הדברים, אני לא מבקש ממנו כדי שיהיה לי כיף ולא אכפת לי ממנו, אני מבקש ממנו כדי שנוכל לעבוד אותו. ואז אחרי זה, כשאני באמת אפנה לחיים, חיים כולכם היום, אז אני אעשה את הכל מתוך הרבה יותר גדול ולהיות דבק בקדוש ברוך הוא בחיים בכלל, מאשר לשבת כל הלמוד תורה, ואולי לא בהכרח תהיה דבק בו באמת, אלא קטע רגיל, כי אתה מקבל איזה כסף וכל מיני דברים כאלה. זה מדגר הרבה יותר גדולה. כמו שאמרנו, התכלית של הכל זה התפילה. אז אם כן, אנחנו מסתכלים בזה היום, שזה, כמו שאמרנו, תולדתה של התפילה היא באמת היכולת שלנו להוביל אותנו אל דבקות מאוד מאוד גדולה. יש פה עוד משהו שואלה, יהיה אפשר לראות. בסדר, הנה, אתם יודעים מה חז"ל אומרים לגבי ובוא תדבקו, וכי אפשר להידבק בשכינה, לא, יש אוכלאו. אז חז"ל מביאים על זה שני דרשות. א', מה הוא גומל חסדים? אז אתה גומל חסדים. ודרשה אחרת מביאים, להידבק בתלמידי חכמים. הם מדברים פה גם על האדם שלא מסוגל להיות בעצמו תלמיד חכם. אבל כיוון שהתורה היא מציאות החוכמה בעולם, על זה שאתה נדבק בתלמידי חכמים מהם, כמו שאומר פה התניא, מהם אתה מקבל בעצם את אותו שורש נשמה מיוחד, וככה אתה יכול להיות דבק דרך הקשר עם תלמידי חכמים, שהם ישרו את המעשים שלך, ישרו את הכוונות שלך, אתה יכול להיות בסופו של דבר דבק בקדוש ברוך הוא. טוב, אז אם כן, כדי שאנחנו לא ככה נשאר בשיעור הזה רק ככה בתור לימוד או זה, הייתי מאוד רוצה שתנסו לחשוב על הדברים האלה. כל אחד ייקח לעצמו איזה דבר, שניים שהוא עושה, וננסה באמת לראות למה הוא עושה אותו. ננסה לראות איך הוא יכול לכוון מאותו דבר שהוא עושה אותו לשם שמיים. ואז תראו, אפשר ועל ידי מחשבה כזאת, לאט לאט, לעלות לאט לאט את המעשים שלנו לעבודה קשה, אבל אפשר בהחלט להתחיל אותה ולאט לאט לנסות לרומם. אני לא אומר, לא צריך להיות בלחץ על הדברים האלה, שום אופן לא. צריך להיות בלחץ על הדברים האלה. המטרה של הדברים האלה לא להיות בלחץ. אם יש אדם שהוא מפוחד, יש את זה מטורים כאלה, לא, גדולי ישראל הם לא כאלה. זה צריך לנו שצריך להיות, איך נקרא לזה? זה משהו שצריך להיות ככה מאחורי, בחשיבה שלנו, אבל זה צריך להיות ככה בשורה מאחורי החשיבה. זה עומד לנו כאן בראש מאחורה כל הזמן. הכרה הזאת שבעצם בכל דבר אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא, כל דבר הוא, אם אנחנו כל הזמן נחשוב, אם מישהו עכשיו מצלם אותך כל החיים, איך היית מרגיש? היינו משתגעים, היינו חושבים לתפקד. מישהו מצלם אותך כסף רב שעות מממה, כל מילה שלך, אתה לא יכול לתת מילה מהפה, כולם רואים, כולם. אם היינו חיים בכזאת תחושה של דבקות, הקדוש ברוך הוא, לא היינו מסוגלים. אולי אברהם אבינו, משה רבינו, זה משהו אחר, זה לא מדרגה שלנו. אבל כן אנחנו יכולים דרך התפילות ודרך ההכרה הזאת שאמרנו לכל דבר, לתת לו את המקום הנכון בעבודת השם, לייחד אותו לקדוש ברוך הוא, אפשר לאט לאט ליצור לנו, שיהיה לנו בחשיבה איזשהו משהו מאחורי החשיבה שלנו, שהוא לא מטריד אותנו, אבל הוא כן נותן לנו כוח תמיד להישאר ממוקדים במטרה שלנו תמיד. טוב.